שלום, שלום לכם, תוכנית הלכה למעשה, כמה כיף להיפגש פה אחת לשבוע איתכם הצופים העיקרים שלנו ששולחים אלינו לאורך כל השבוע, בטח בזמן התוכנית, את השאלות ההלכתיות, הלבטים ההלכתיים שלכם, ואנחנו מכאן כמידי תוכנית, וזה הקונספט, מעבירים אותם למי שמצטרף אלינו, הרב ירון אשכנזי, ראש קו ההלכה וחבר ההנהלה הרוחנית של ערוץ הידברות, שלום כבוד הרב.
שלום יהודה, שלום הצופים העיקרים.
הרב, אנחנו ככה, אני חייב לשתף את הרב שהרבה מאוד שאלות הגיעו אלינו במהלך השבוע, וזה מרגש ויפה, גם לראות אותם וגם ככה לראות את עם ישראל מתקרב, מתחזק, הרבה מאוד שאלות מעניינות שככה אני עברתי עליהן קצת במהלך השבוע, ובאמת אני כולי במתח להבין מה ואיך ומה התשובה עליהן.
ואנחנו תפילה, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו. מעשה ידינו כהנה עלינו, מעשה ידינו כהנהו. לאדם מרחי לב ומהשם מענה לשון.
בעזרת השם, בעזרת השם שיהיה סייעת הדשמיה, ואתם צופים יקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם לא שלחתם עדיין, ויש לכם שאלה הלכתית, תשלחו אלינו למספר שכבר מופיע למסך 052-955-1624, ואנחנו מכאן כאמור נעביר את השאלה לרב. הרב, אני כבר רוצה ככה להתחיל הרבה מאוד שאלות כאמור. שלום לכבוד הרב ותודה רבה על התוכנית. רציתי לדעת אם מותר להוריד שערות בין הגבות, אין לי כל כך הרבה, אבל זה עדיין מפריע כי זה נראה לעין, תודה מראש.
כן, כנראה השואל הוא מדבר מצד האיסור של לא תלבש, איסור לא תלבש. אסור לאדם לעשות תיקוני נשים, אבל כאשר מדובר בכבוד הבריות, כמו פה, שהגבות מתחברות אחת אל השנייה, כתבו הפוסקים שבמקרה כזה יש מקום להקל לאדם שיוכל לסדר את הגבות שלו. כמובן, צריך לעשות את זה בצורה מינימלית, עד כמה שניתן, לא לסדר את הגבה עצמה, כמו שרגילות אנשים לעשות, אלא לעשות את מה שניתן לעשות כדי שיהיה כבוד הבריות. מצד כבוד הבריות זה יהיה מותר, אבל סתם ככה, לעשות תיקוני נשים, זה יהיה אסור.
אז זה בעצם ההבדל, אגב, בטח לא רק לזה, אני מאמין שיש עוד כמה עניינים של אסתטיקה, נקרא לזה, שאם זה, זה, זה פשוט מכבד אותי, כי אני, אבל לא משום מנהגי נשים.
בדיוק, כל מיני דברים, שאנשים למשל צריכים, יש להם כל מיני דברים נוספים, שמפריעים להם בחיים מפאת כבוד הבריות, זה גם מצוי אצל נשים בדברים מסוימים וכדומה. כבוד הבריות הוא דבר מאוד מאוד חשוב ובעל משקל רב.
תודה רבה הרב. האם על כל מצווה, שואל אותנו צופה או התחזקות, שאני לוקח על עצמי, מומלץ לידע את רב ולבקש ממנו ברכה על כך?
זאת שאלה מצוינת, יהודה, ואני חייב לומר לאותו אדם ששואל את השאלה, קודם כל שאני ממש מתפעל ומצדיע לך, שאתה יודע להיות עקבי ולהמשיך בחיזוק שלך וכל הכבוד לך, רק אני חייב, יהודה, טוב שהוא שואל את זה, ואני רוצה להדגיש את הנקודה. לא, זה ברור שהרב הוא לא כומר, חס ושלום. שהוא כל דבר חייב לדעת בגלל שהוא כביכול איזה אושייה רוחנית כמו חס שלום שיש אצל הגויים.
שבאים להתוודות.
שבאים להתוודות. אבל כן צריך להתייעץ עם הרב מסיבה אחרת.
בטח של איך ומה נכון ומה מדויק, באיזה כמות.
בדיוק, זה בדיוק הנקודה יהודה. כאשר בן אדם מקבל איזשהו סוג של חיזוק, הוא לא תמיד שם לב לבלנס. והוא גם לא שם לב לסביבה לפעמים. הוא עסוק בחיזוק שלו, ברצון שלו לעשות כך וכך וכך, לקום בשלוש לפנות בוקר, וכל המשפחה מתעוררת איתו ביחד, אבל הוא עסוק בחיזוק שלו, והוא מקפיד. או שהוא מקפיד על סוג של כשרות מסוימת, וכל המשפחה מתעללת מסביבו, כי הוא לא אוכל שום דבר חוץ מהדבר הזה.
כל המשפחה צמה.
כל המשפחה צמה, כי יש פה איזה מישהו שעושה בלגן, וצריך לדעת מה נכון ומה לא נכון. אחרי שאתה קיבלת את הייעוץ מהרב, האם אתה הולך בדרך נכונה? האם החיזוק שלך הוא חיזוק אמיתי, או שהוא סתם, מה שנקרא בלשון העם, זה נקרא אורות. האם אתה באורות, או שאתה באמת מתחזק? לכן פה צריך את ההדרכה של הרב כמורה דרך. לא כאיזה משהו מיסטי, אלא כמורה דרך שיגיד לך, האם זה נכון לעשות כך, או לא נכון לעשות כך.
תודה רבה, וזה באמת מאוד מאוד חשוב. יש לפעמים, קוראים לזה אורות אצלנו, החזרה בתשובה, אנחנו מקבלים ככה עם אורות, והרבה דרייב שזה מצוין להתחלה, וזה באמת נותן ככה פוש אמיתי להתחלה, אבל לפעמים גם הסביבה כמו שהרע עובר, ולפעמים גם אדם, ברגע שפתאום קצת יורדים האורות, פתאום נכנסים לי איזה זמן שגרה, פתאום הוא יכול כאילו ככה לאבד את הצפון, מה שנקרא, וחשוב שיהיה מצפן מכוון, שיסביר כמה, וכמו שאומר במינון
ובאמת מדויק. לתארנו בזמן, בשנים האחרונות, אני רואה את הדבר הזה שזה ממש מצוי.
כן.
אתה רואה אנשים שמתחזקים, ואחרי תקופה די קצרה, הם, אין להם רב, הם מחליטים מה טוב ומה לא טוב. לפעמים יש אנשים אפילו שתוך כדי שיחה, הוא מתקשר ושואל שאלה, יש דברים שאני כמובן לא יכול לדבר בשידור, אבל שאלה שקשורה ליצינת הפרט, כדומה, והוא שואל שאלה, והרב אומר לו את התשובה, אומר לו תשובה מאוזנת, כדי שתעזור לו בקיום הבית ובהמשך החיים כמו שצריך, והוא מתחיל לצעוק על הרב, מי הסמיך אותך לענות לי ככה ככה, אתה יודע מה כתוב בזוהר, אתה יודע מה כתוב בזה, והרב אומר לו, אבל מכילה, אתה חזרת בתשובה לפני 5 שנים, בוא אני אסביר לך, הזוהר הקדוש מדבר משהו אחד, אבל יש אחרי הזוהר, יש מה שדיברו הפוסקים, אבל הוא כבר לא שומע, כי הוא מבחינתו תקוע באיזשהו מקום, שמוביל אותו בסופו של דבר חס שלום, לתוצאות הרות גורל, ולכן חייב, שכל אדם שמתחזק, עושה צעד מסוים, חייב שיהיה רב מלווה, שמלווה אותו בייעוץ, ייעץ לו האם הוא עושה נכון או לא נכון.
תודה רבה הרב, אכן, נקודה חשובה, אגב, לא רק למי שחוזר בתשובה ומתחזק, אני חושב שכל אחד עשה לך רב,
נכון.
אמר בפרקי אבות, נכון הרב?
זה גם עוד נקודה, אתה יודע, שכאשר אדם יש לו אמונת חכמים, והוא יש לו מישהו שמכוון אותו, אנחנו נגועים בהרבה מאוד נגיעות אישיות, יהודה. אתה יודע, הרבה אנשים, מי יכול להגיד על עצמו שהוא נקי מנגיעות?
ברור.
עכשיו, כשאני נכנס לסיטואציה של
דילמה מונות,
או כל דילמה כלשהי שלא תהיה, שיש לי דילמה מול הסביבה, יש לי נגיעה אישית, עם כל מה שאני למדתי תורה, ועם כל מה שאני חייתי בחיים מסוימים, והכל, יש לי נגיעה אישית, בא הרב, שהוא אדם ניטרלי, והוא יכול להגיד לי, האם אני צודק או לא צודק, יש דבר יותר טוב מזה? יש דבר שמכוון אותי יותר מזה? אכן, כאשר אדם עושה לעצמו רב, שהולך להתייעץ איתו, שמכיר את הבעיות שלו, את החסרונות שלו ואת המעלות שלו, הוא גם יודע לתת לו את הייעוץ הנכון.
אני אשאל את הרב משהו ששאלו אותי במהלך סיור שעשיתי לכמה חבר'ה, אני לא יודע אם מתחזקים או לא, אבל עשיתי סיור בבני ברק ככה קצת אנשים שהגיעו מתל אביב ורמת גן, באו לראות ודיברתי איתם בדיוק על העניין הזה, עברנו ליד אחד הבתים של אחד מגדולי ישראל והם שאלו אותי מה, אין לכם זכות בחירה? אדם הולך לשאול על כל דבר רב, איפה קצת אחריות בחיים? זה נראה ככה, היא אומרת לי, שאתם בורחים מאחריות.
אז זה בדיוק הנקודה, שאנחנו לא בורחים מאחריות, אנחנו לוקחים אחריות הכי טובה, אנחנו מכירים בחסרונות שלנו, שאנחנו נגועים בנגיעות אישיות, ולכן אנחנו הולכים להתייעץ. דווקא כשאדם הולך להתייעץ, כל הנוטל עצה מן הזקנים, אינו נכשל. וזה כך היה אצל כל, לאורך כל ההיסטוריה. כל מי שקיבל עצה מן הזקנים, בוודאי שהוא לא נכשל, ואלו שהלכו על דעת עצמם, הם הפסידו את כל החיים שלהם. לכן, ברור שיש לנו דעה, ובן אדם גם מביא ומציג את הדעה שלו בפני אותו תלמיד חכם, אותו רב גדול, שהוא מציג לו את העמדות שלו ואת הדעות שלו. אבל החוכמה היא לדעת שאני גם כן לא מאוזן. כשאני יודע שאני לא מאוזן, זה חלק מהבגרות שלי, שאני יודע את החסרונות שלי.
זה הלקיחת אחריות בעצמי.
זה חלק מהבגרות שלי, שאני יודע להגיד גם על עצמי שאני לא 100%. כן, אני יודע להגיד על עצמי שאני גם צריך מישהו שיעזן אותי ויגיד לי האם אני צודק או לא צודק. לצורך העניין, יהודה, אתה יודע, אנשים הולכים ליועץ נישואין. זוג באים ליועץ נישואין. הוא בטוח שהיא אשמה, והיא בטוחה שהוא אשם. מי אשם?
שניהם.
למה? כי זה מה שהיועץ נישואין מנסה להסביר להם. עכשיו, אם הם יסכימו לקבל ממנו את העצות שלו, לדעת איך להתקרב, פחות לשפוט אחד את השני, לדעת מה לעשות וכו' וכו', הם ירוויחו. זה הבגרות שלהם. כי כל אחד יש לו את הנגיעה האישית, אבל אם הם כל אחד יתחפר בעמדתו ויגיד, מה, אני צריך יועץ? אני צריך שמישהו יגיד לי מה לעשות?
אני טועה.
אני טועה? אני צריך שמישהו ילמד אותי? יש גם כאלה שהם בעלי תפקיד, גם הם בעצמם יועצי נישואין. הוא אומר, אני יועץ נישואין, אני אגידו לי מה לעשות, אז אתה, באמת אתה, אם אתה חושב שאי אפשר להגיד לך מה לעשות, אתה הטועה הכי גדול.
יישר כוח הרב על הדברים הגדולים, הנשגבים והמחזקים האלה, וזה זה, זה גם לא משהו רוחני אני חושב, זה משהו ככה שבאמת כל אחד חייב את זה לעצמו נאמר.
נכון.
יישר כוח גדול הרב. עוד שאלה ששולחים אלינו ממש ככה מעניינת. שלום לכבוד הרב ויהודה היקרים, אני עובדת בקיבוץ ושם קוברים בבית הקברות שלנו עם ארון. האם קבורה בארון מותרת?
אז זה באמת שאלה שבחוץ לארץ המנהג היה לקבור עם ארון. היום בארץ ישראל אנחנו נוהגים לקבור בקרקע ולא בארון, מסיבה פשוטה שאפר ארץ ישראל יש לו זכות. לכן עדיף בוודאי לקבור בלי ארון. רק מה, יש פעמים שנגיד חיילים, דברים כאלה שלא היה שייך לקבור אותם בלי ארון, קוברים אותם בארון, מה שעושים, עושים חור בארון, כדי שיהיה שייכות לקרקע, שתהיה שייכות לקרקע. גם במקרה כזה, אם נגיד עושים חור, שתיים, כאילו בכמה מזוויות שהתייעצו עם הרבנות הצבאית, איך הם עושים את החורים בארונות, באיזה מקום, וזה לפי ההוראות של הרבנות הצבאית, כך כדאי לנהוג גם אצלכם בקיבוץ, שיהיו חורים בארונות, ואז זה נחשב כקבורה בקרקע.
תודה רבה, הרב. שולחת לנו צופה, כבוד הרב, שלום ותודה רבה על התוכנית. לפי ההלכה, האם בחורה חייבת להתחתן, או האם זה מוטל על האדם לבדו?
או, אז מצד הדין, מי שמצווה על פירה ורביעה, העניין של להתחתן, בוא נגיד שמצוות הנישואין כשלעצמה, אין מצווה להתחתן יהודה. יש מצווה שכאשר אדם נושא אישה, שהוא יקדש אותה. זה מצווה. מצוות הקידושין היא, כי ייקח איש אישה, אז הוא צריך, כיחה כיחה, לומדים שצריכים לקדש אותה בכסף.
מה וזה, זה מצוות פירה ורביעה?
אז התכלית של הנישואין זה מצוות פירה ורביעה.
שזה מחובתנו, זאת אומרת, זה מוטל עלינו.
בוודאי. זה להביא בן ובת לעולם, ואי אפשר להביא בן ובת ללא חופה וקידושין. בלי זה, זה נקרא להביא בעבירה, ולא במצווה. אז לכן, בשביל לקיים מצוות פירה ורביעה, חייבים להתחתן. החובה על מצוות פירה ורביעה היא על האיש. האישה היא לא מצווה מן התורה, היא מצווה מדרבנן על מצוות פירה ורביעה, היא לא מצווה מן התורה. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, פרו ורבו מילאו את הארץ. אז למדו חז"ל שכל החיוב של מצוות פירה ורביעה הוא על האיש בלבד, ולא על האישה. ולכן, אם האישה אומרת אני לא רוצה להתחתן, יש לה מצווה מדרבנן, כן. היא מחויבת להתחתן מדרבנן, לא מן התורה. האיש מצווה מן התורה זה יותר חמור. לכן, אצל האיש יש לנו יותר קפידה, מקפידים יותר, שהאיש יתחתן. אצל האישה,
כן יש לה חיוב אחר, להיות עזר כנגדו אם צריך.
ברור, ברגע שהיא מתחתנת, היא הופכת להיות עקרת בית. עקרת בית, מה פירוש עקרת בית יהודה?
אני יודע איך, למה, לצורך מה אנחנו משתמשים בזה, אישה שככה,
מה פירוש המילה עקרת בית?
עיקר הבית אולי?
יפה. עיקרו של בית. כך אומרים חז"ל. העיקר של הבית זה האישה. היום מסתכלים על המושג עקרת בית, כאילו מה את? עקרת בית. למה? עקרת בית זה העיקר של הבית. היא זאת שמחיית הבית, היא זאת שגורמת את כל החינוך של הבית, היא זאת שמציבה את את האתגרים לילדים. אז אדרבה, האישה היא העיקר של הבית, אחרי שהתחתנה. היא לא מצווה על עצם הנישואין, אבל בוודאי אחרי הנישואין, אין כמו האישה. האישה היא הדבר המרכזי בכל הבית. היא הדבר המרכזי. בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. כלומר, העיקר, הבן חכם הוא יכול לשמח את האב. הוא ישמח את האב, אבל אם הוא יוצא כסיל, האבא פחות מקבל מזה צער. האבא פחות מקבל צער. האמא היא זאת שמקבלת את הצער הכי חזק.
למה? כי היא הכי הייתה איתו, הכי מסרה נפש.
היא מרגישה שזה כישלון שלה. היא מרגישה שזה כישלון שלה, כי האמא היא העיקר של הבית. היא העיקר, לא האבא. כאשר כמחית זכתה לשבעה בנים כהנים גדולים, שאלו אותה חז"ל, למה זכית לשבעה בנים כהנים גדולים? אמרה, שלא ראו קורות ביתי שערות ראשי. הייתה נזרת מאוד מלגלות את שערות ראשה. ואני שואל, למה לא שאלו את האבא? הוא אמר, אני קמתי חצות, הלכתי למקווה וטבלתי בלילות השלג הקרים בירושלים, לא שאלו אותו, אתה לא קשור לזה, אם יצאו שבעה בנים כהנים גדולים, זה קשור לאמא, האמא היא עיקר הבית.
החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים.
היי, אני פה.
יופי, טוב מאוד שנזכרת לחזור.
באמת טוב. פעם אחרונה שאני הולכת ביום חמישי לסופר, מפוצץ, עמוס שם בטירוף.
מה את רוצה יום חמישי, מה נראה לך? כולם עושים קניות לשבת, בדרך כלל מפוצץ.
מה אתה עושה?
מה אני עושה? עושה תותים עם שמנת וסוכר, מה שנקרא מפנק את עצמי.
בטח, מגיע לך. עשית, עבדת קשה היום, סחבת, ניקית, עשית קניות.
מה אתה עושה? למה? 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 למה?
אני שמעתי את אחד הרבנים היום אומר שאסור לאכול תותים כי הם מפוצצים בתולעים.
ברור, נו מה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את הפרי הזה רק שנסתכל עליו, זהו.
לא, באמת, יאיר, הם מלאים בתולעים.
נו, באמת.
תסתכל.
את יודעת מה? בואי נשאל את הרב.
עד שתשאל אותו, זה היה לי עובש.
יאיר, אשתך צודקת בהחלט. יש בהחלט תולעים בתותים. הנה יש לנו כאן את התותים. בתות עצמו, כמה שהוא נראה יפה, יש לו את הגרעינים הלבנים הללו. הגרעינים הלבנים הללו, יש בפנים, יכול להיות כל מיני טריפסים שקופצים מגרעין לגרעין, והם לא ניכרים. כאשר מתבוננים בהם טוב, אפשר לראות אותם. לכן, מה אנחנו עושים כדי להכשיר תותים? אז הנה, יש לנו כאן סכין. לוקחים את התות, יש לו את הגיבול הזה. הגיבול הזה חייב להיות בחוץ, אבל גם לחתוך את התות, אני צריך לחתוך אותו במקום שלא יהיה לי חור באמצע. אם נהיה לי חור באמצע, צריך לחצות את התות לשתיים, כדי שאני אוכל לנקות אותו גם מהצד השני. זה במקרה שנהיה לי חור באמצע. ואחר מכן, אני שם את התותים 3 דקות בתוך מים עם קצת סבון, 3 דקות. לאחר 3 דקות, תחת זרם של מים, עם המברשת, עם המברשת שיניים או עם סקוטש ברייט, כך אני משפשף את התות, תחת זרם של מים, ולאחר מכן אפשר לאכול את התותים עם שמנת, עם קצפת, יאכלו ענבים ויסבאו.
תודה רבה לכבוד הרב על התשובה המפורטת, אבל כמו שאני מבין, ביני לבין התות, זה כבר לא ילך. טוב, ואם גם לכם יש שאלה הלכתית, שילחו אלינו הודעה למספר הוואטסאפ 052-955-1624 וקבלו תשובה בלייב מהגאון הרב ירון אשכנזי בכל יום בשעה 7. כבוד הרב, כותבת לנו צופה, האם מותר לחמם מרק בפלטה? בשבת כמובן.
אז כמובן...
בוא נשאל קודם הפוך, למה שיעשו?
או, שאלה מצוינת יהודה. ולמעשה... לחמם דבר לח על גבי הפלטה, נפסק בשולחן ערוך בסימן שני י"ח, סעיף ד', שיש בישול אחר בישול בדבר לח. כל דבר שהוא מרקי, אנחנו נוקטים להלכה למעשה, כך פסק מרן השולחן ערוך, שיש בישול גם בדבר מבושל, גם בדבר שעבר בישול. כך פוסקים ספרדים, כך פוסקים האשכנזים, בדבר שהצטנן לגמרי, שאסור לחמם אותו. התימנים, נוהגים כמו שיטת הרמב״ם, שמותר לחמם דבר לח על גבי הפלטה. זה התימנים, לא כל התימנים. יש את התימנים שנוהגים כדעת הרמב״ם, אלו שנוהגים כדעת הרמב״ם, מתירים גם לחמם מרק על גבי הפלטה. אנחנו הספרדים, איך אנחנו יכולים להתיר לעצמנו לחמם מרק? אפשר לחמם בצורה הזאת. אם נגיד עכשיו, אני יודע שלמחר בצהריים מתחשק לי מאוד עכשיו יום חורף, חורפי קר, גמרנו את החמין בשעה 12, אני רוצה בשעה 3 אחרי הצהריים לקום לשתות מרק חם, מרק ככה תימני חם. איך אני עושה את זה? אז כמובן, בשעה 12 הפלטה נכבט, ואז בשעה 1, כשהפלטה קרה, אני יכול לשים את הסיר עם המרק, כאשר הפלטה תדלק בשעה 1:30.
זאת אומרת שאם היא הייתה חמה כבר, אני לא, אם היא הייתה תוך כדי פעולה, אפשר להניח.
זה אסור, כי זה נקרא בישול אחר בישול. אבל בגרמה, דבר שבא לאחר זמן, חצי שעה לאחר מכן, מגיע החימום של המרק, זה נקרא גרמה, את זה מרן הרב עובדיה, מיביע אומר חלק ג', כותב שבמקרה כזה אין בישול אחר בישול, ומותר לעשות את זה אפילו לכתחילה. לכן אדם שרוצה עכשיו לשתות מרק חם, ישים את המרק בשעה אחת, באחד וחצי נדלק לו הפלטה, ושלוש יש לו מרק חם.
תודה רבה.
כל מה שאמרנו זה רק בדבר לך. בדבר יבש, אין בישול אחר בישול. כלומר, אם זה דבר שהוא יבש, האשכנזים נוהגים בזה איסור. נגיד למשל, לחמם אורז, האשכנזים אומרים שאסור לקחת מהמקרר לשים על הפלטה, לספרדים, מותר לקחת ישירות מהמקרר, לשים דבר יבש על הפלטה להדיה. אין שום בעיה.
תודה רבה, כבוד הרב, על התשובה המפורטת. שלום לכבוד הרב, קוראים לי נועה ולאחרונה מאוד התחזקתי באמונה, אך אני מרגישה כי אין לי מספיק ידע וניסיון בדברים הבסיסיים שעושים, כמו למשל תפילה בבוקר כשמתעוררים, כשהולכים לישון לפני האוכל וכו' וכו'. כל אלה למדתי ממש בחודש האחרון, אך בא לי לדעת עוד יותר ככה מהבסיס, מהשורש, איך אוכל לעשות זאת.
קודם כל נועה, אני מקנה בעולם הבא שיהיה לך. זכית לבחור בתורה, זכית לבחור בעבודת השם מתוך בחירה אישית, לא בגלל שאמרו לך, לא בגלל שלימדו אותך, את מעצמך, כמו אברהם אבינו, החלטת לבחור בתורה, אשרייך, ובוודאי יהיה לך שכר גדול על זה, גם בעולם הזה, בעזרת השם, בילדים שיגיעו, וכולם, שבעזרת השם יעשו נחת רוח לבורא, ולך, אז מילא דבר גדול מאוד. לגבי העניין של החיזוק, ברור שזה... לוקח זמן ללמוד, לוקח זמן להיות מודרך, אין שום בעיה, כאן בהידברות, יש לנו מחלקה שנקראת מחלקת המשך קשר, יש את הרבנית מעיין, הרבנית מעיין, ניתן לך את המספר טלפון, 073-222-1256, מספר שמגיע לרבנית מעיין שמגר, היא תעזור לך בהכל, בכל, מכל, כל, בעזרת השם, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה, כבוד הרב. האם אפשר, מבקשים מאיתנו שהרב יסביר איך אפשר להשתמש בטבון גז באפייה של חלבי ובישול בשר? בטבון יש אבן מיוחדת, האם זה כמו תנור חשמלי? תודה רבה וישר כוח.
לגבי טבון, צריך לדעת שמכיוון שהדרך לבשל על הלאפות על הטבון ישירות על האבן, ואין תבניות, אז כאן האבן באמת היא שואבת. מקבלת טעם מהבשר, מהחלב. ולכן, אי אפשר לאפות בשרי וחלבי על אותה אבן. צריך את האבן הזאת, או להעביר אותה ליבון קשה, לאחר שגומרים את האפייה של החלבי, להפעיל את התנור, שיעבור את 400 מעלות. אם הוא עובר את 400 מעלות במשך כחצי שעה, אז זה ההכשרה שלו, ואז אפשר לאפות גם את המין השני. במקרה שאי אפשר לעשות את זה כל פעם, הכי קל זה לקנות אבן לבשר ואבן לחלב, ואז ברגע שיש לך אבן לבשר ואבן לחלב, אין שום בעיה. אחרי 24 שעות אפשר לשים אבן חלבית לאפות חלבי, אבן בשרית לאפות בשרי.
תודה רבה, כבוד הרב. רציתי לשאול אם אפשר להשתמש במסחטת לימון לסלט בשבת.
במסחטה אסור להשתמש בגלל בורר, בגלל איסור בורר. זה כלי גם מיוחד לדבר הזה, ולכן אפשר לשחות לימון על הסלט, אפשר לשחות לימון גם לתוך כוס, מעיקר הדין מותר לשחות לימון, אם רוצים לשתות לימונדה וכדומה, אבל אסור לעשות את זה במסחטה, צריך לעשות את זה ביד, ישירות לתוך הכוס או לתוך הסלט, ובזה זה מותר.
תודה רבה הרב. שלום לכבוד הרב ותודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול בתקופה סוערת כזו, מה מברכים על ברק, על רם וגם על הקשת?
או, זה מצוין. אז כאשר אני רואה ברק...
ממש אקטואלי אגב לשבוע, לחלוטין, עמוס ורבוי גשם כמו השבוע הזה.
עכשיו באנו לפה לאולפן, הרגשנו את הסופה ברוך השם.
כן, כמו שצריך.
כן, אז אם כן, על הברק, כאשר אני רואה ברק... הברק זה האור, כן? אני רואה את הברק, אני מברך, ברוך אתה, השם, אלוקנו, מלך העולם, עושה מעשה בראשית. כאשר אני שומע את הרם, הרם זה הפיצוץ, אני מברך, ברוך אתה, השם, אלוקנו, מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא העולם. זה כאשר אני שומע את הרם. מה קורה כאשר אני רואה קשת? בקשת יש לנו ברכה כזאת, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו. זה קצת ארוך יהודה, קצת ארוך, אבל לא להתבלבל. זוכר הברית, קדוש ברוך הוא זוכר הברית שהוא קראת עם נוח, ונאמן בבריתו, נאמן שומר את, אתה לא רק זוכר את הברית, גם נאמן בבריתו.
לא עושה לנו מבול.
וקיים במאמרו, אמר, עוד, לא התבטל, קיץ, חורף, סתיו, אביב, יש ארבע עונות בשנה, ממתי זה התחיל? מאחרי המבול. אומר, עוד כל ימי הזה, לא ישבוט, קיץ, החורף, יום ולילה לא ישבוטו. אז מילא, הקדוש ברוך הוא קיים במאמרו וגם נאמן בבריתו. אז ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו.
תודה רבה כבוד הרב. שוב על התשובה הכל כך מפורטת הזו. כמה אנחנו לומדים מהתוכנית הזאת? גם אני לומד, מה זה גם? אני לומד מלא מהתוכנית, כמה יפה, והכל בזכותכם, בזכות השאלות שאתם שולחים, נזמין אתכם להמשיך לשלוח אלינו את השאלות שלכם, למספר 052-955-1624, שלחו לנו את זה בוואטסאפ. בזמן שאתם שולחים, אנחנו נצא לאתנחתא מוזיקלית קצרה מאוד, מיד אחריה נשוב לשאלות שלכם, מיד שווים.
ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע, ואיני יודע מהו. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע, ואיני יודע מהו. חלומות שחלמתי על אחרים, ובין שחלמתי על עצמי, ובין שחלמו אחרים עליי, ובין שחלמו אחרים עליי. אם טובים הם, חזקם ואמצם. בין חלומות שחלמתי על אחרים, ובין שחלמתי על עצמי, ובין שחלמו אחרים עליי, ובין שחלמו אחרים עליי, אם טובים הם, חזקם ואמצם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע, ואיני יודע מהו. שחלמו אחרים עליי, אם טובים הם, חזקם ואמצם. בין חלומות שחלמתי על אחרים, ובין שחלמתי על עצמי, שחלמו אחרים עליי, ובין שחלמו אחרים עליי, אם טובים הם חסכם והמצב.
שבנו אליכם לאחר התנחת המוזיקלית הקלה לשאלות שלכם, ויש הרבה מהם. שלום לכבוד הרב, האם מותר לתת אוכל לחתולים בשבת?
שאלה מצוינת יהודה. כמובן שלחתולים של, שהם בבעלותי, אני חייב לתת אוכל, לא רק שמותר.
צריך.
אלא גם צריך. כל חיה, כל בהמה, כל מי שיש לי תחת ידי, אני חייב לתת לו אוכל, ועד רבה, וצריך גם להקדים אותם, כתוב, ונדתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת וסבעת. קודם כל צריך לתת לבהמה, ואחרי זה מותר לי ללכת לאכול. אז לכן צריך קודם כל לדאוג לאלה שנמצאים אצלנו בבית.
תודה הרב, אני סליחה שאני ככה קוטע את הרב. האנשים מזמינים היום, מגדלים טוקים, מגדלים כלבים, מגדלים, אנשים לא יודעים את גודל האחריות לפעמים, של צער בעלי חיים, קודם כל דאורייתא, וזה אחריות, זה אחריות. אם יוצאים שבת לצורך העניין, משאירים אותם בכלוב, צריך לבדוק שהאוכל מספיק, שהכל קורה.
נכון.
אנחנו יודעים על רבי יהודה, מי זה היה שהתרנגולים לא הגיעו ככה לאוכל, למים, והוא סבל אחר כך ייסורים, כאבי שיניים, נכון? הרבה מאוד שנים.
נכון. אז בהחלט, ודאי, כאשר יש לנו בעלי חיים בבית, צריך מאוד מאוד להקפיד, אדרבה, להקדים אותם מאשר
אותנו.
מה שאני אוכל. נתתי עשה בשדך לבהמתך, ואחרי זה ואכלת וסבעת. אבל כל זה בחיות ובהמות שמזונותן עליך. אבל עופות ובהמות שאין מזונותן עליך, זה לא בבעלותי, מכיוון שהחיות האלה הן מוקצה, אני לא יכול להגיש להם אוכל. אני לא יכול לתת להם, להניח לפניהם זה, את האוכל. לכן, למשל דוגמה, השבת האחרונה, השבת פרשת בשלח, יש מנהג לפזר פרורים של לחם לציפורים. כי למה יש מנהג כזה? כי כתוב בפרשת המן, שמשה רבנו אמר, שלא ילקטו בשבת. באו דתן ואבירם, נאמר, שמו מן, פיזרו מן, מחוץ למחנה, ולמחרת בבוקר יצאו ללקוט, ולא מצאו. למה לא מצאו? הקדוש ברוך הוא זימן עופות, והעופות אכלו את המן שהם פיזרו. אז זכר הזה וכהכרת טובה, אנחנו מפזרים להם פירורי לחם. כתוב הפוסקים שלפזר את הפירורי לחם האלה מערב שבת, מכיוון שאין מזונותן עליך, וואו. אז מילא אסור לך לעשות את זה בשבת. צריך לעשות את זה דווקא מערב שבת, ואז בשבת בבוקר הם יאכלו מזה.
הרב, בעניין הזה, הרבה פעמים, לצורך העניין, זוגות צעירים שנוסעים, יש להם כלב או כל חיה אחרת, ונותנים למישהו לשמור, לאותו אחד, כמובן, יכול לתת להם אוכל.
הוא חייב, לא יכול. כי זה נקרא כמו מזונותם עליך, הוא שליח שלהם.
כן, כמובן. תודה רבה, הרב. שלום לכבוד הרב. תודה רבה על התוכנית. שלוש בנים שלי כרגע בעזה, אם אפשר שהרב ייתן להם ברכה.
וואי.
שלוש בנים, הרב. שלוש בנים.
וואי, איזה מסירות נפש. איזה מסירות נפש. פשוט מדהים. תדע לך שאתה זוכה לקדש שם שמיים, במשפחה שאתה גידלת, במשפחה שאתה עשית. יש לך ילדים שמוסרים נפש על כלל ישראל, בעזרת השם נברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל. שהקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ייתן להם ברכה והצלחה, וידבר שונאים תחתיהם, ויעטרם בכתר ישר ויעטרם ניצחון. כל חיילי צהל, כל כוחות הביטחון, כל המשטרה, בעזרת השם, כל מי שעוסק בביטחון, אנשי השבק, אמן, כל מי שנמצא בכל פינה בעולם, קדש ברוך הוא ישמור אותו, ויחזק אותו, ויצליח אותו, וקדש ברוך הוא ידביר את כל שנינו, וימית את כל שנינו, ויביס את כל שנינו תחתנו, בעזרת השם שנזכה לישועה גדולה, וכל שלושת בניך יחזרו בריאים ושלמים הביתה, אמן כן ירצון.
אמן.
בכלל כל חיילי צהל כמובן.
אמן, אמן ואמן. זה אומנם לא תוכנית ברכות, אבל אפשר לסרב.
בוודאי.
משפחה שרוצה לברך שלוש ילדים שנמצאים עכשיו מעבר לגדר, אז באמת שיחזרו עטורים בכתר ישועה וניצחון, בעזרת השם, עם כל חיילי ישראל. היי, שלום לכם. רציתי לשאול אם אני יכול להגיד קדיש על נשמות שאין מי שיגיד עליהם קדיש.
אז קודם כל, בוודאי שאפשר לומר קדיש, גם על נשמות שגלמודות, אדרבה, זה גם זכות, יש בזה חסד של אמת, כי ברגע שאתה אומר קדיש על נשמה גלמודה, שאין מי שאומר אחרי הקדיש, אז אתה באיזשהו מקום פודה את אותה נשמה ממדינה של גיהנם, ואתה אפילו לא יודע למי אתה עוזר. יש מתן בסתר יותר גדול מזה, יש דבר יותר גדול מזה, אבל כל זה דווקא אם הוא עושה את זה בבית הכנסת, בציבור. אבל ביחיד, שאדם נמצא בבית שלו ביחיד, הוא לא יכול להגיד קדיש. יכול להגיד רק את התפילה, בלי להגיד, לא, הוא לא יכול לעשות קדיש, כשהוא נמצא בתפילת יחיד. אני חייב לספר פה סיפור, יהודה, על כן. הנקודה הזאת, סיפור אמיתי, שהייתה איזו אישה אחת עשירה, שהייתה תורמת לישיבה, כסף שיגידו קדיש על נשמות גלמודות. והיא היום, לצערנו, אותה אישה אלמנה, היא הייתה אלמנה, אבל הייתה עשירה, ירדה מנכסיה. ולא רק שירדה מנכסיה, יש לה שלוש בנות בבית, אין לה איך לחתן אותם, ולא ידע מה לעשות. הלכה לישיבה, אמרה לראש הישיבה, תשמע, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת אם להמשיך את הקדיש או לא להמשיך את הקדיש. הרב אמר לה, אני מבין אותך, תעשי מה שאת חושבת, אבל תדעי לך, זו זכות גדולה. אמרה, אני לא מפסיקה את התמיכה של הקדיש, אבל אין לה איך לחתן את הבנות שלה. יוצאת מהישיבה, היא כולה ככה בבחיות, עוצר לידה איזה אדם נכבד, אומר לה, תגידי לי מה קרה, מה מי ממו. אמרה לו, ככה ככה עניין, יש לי שלוש בנות לחתן, והייתי פעם עשירה, והיום אין לי מה לעשות. אמר לה, אין בעיה, הוציא המחאה, צ'ק, של פעם, כתב לה כמה הצליחה, אמרה לה נציחה, בשביל לחתן שלוש בנות, הנציחה לצורך העניין, 500,000 שקל. הוציא לה 500,000 שקל, כתב לה בצ'ק, ואמר לה, אני רוצה פה שתביא שני עדים, שיעידו שחתמתי על הצ'ק. הלכה וקרא לשני בחורים מהישיבה, שראו את החתימה של הצ'ק, שהוא חותם על הצ'ק. למחרת הבוקר הלכה לבנק המקומי, אמר לה, תלכי לבנק פה, ושם הוא יתנה לך את הכסף. הלכה לבנק המקומי, הגיע למנהל, איך שהגש לו את ההמחאה, התעלף המנהל. אמר לה, מה זה? תגידי לי, מי הביא לך את הצ'ק? אמרה לו, פלוני, אלמוני, איזה בן אדם הגיע כך וכך, איך הוא נראה? תיארה לו בדיוק איך הוא נראה. מה התברר? שאותו אדם, הוא נפטר כבר, זה אבא של אותו מנהל, הוא היה מנהל הבנק הקודם, והבן הזה, המנהל בנק, לא אמר עליו קדיש. בלילה אבא שלו הגיע אליו בחלום, אמר לו, תשמע, אתה לא אמרת עליי קדיש, אבל יש איזו אישה אחת שתרמה בשביל שיגידו עליי קדיש, אני מחר הבאתי לה המחאה של 500,000, מחר אתה מכבד את זה. וכך היה. את הסיפור הזה סיפר אחד מהעדים שחתם על הצ'ק, רבי יוסף חיים זוננפלד.
וואו.
הוא חתם על הצ'ק.
לא סתמד.
רבה של ירושלים, כן, שהיה בזמן קום המדינה, רבי יוסף חיים זוננפלד, הוא סיפר את זה, הוא אמר, אני הייתי עד לחתימת הצ'ק.
וואו, מרגש. כוח הקדיש, אבל לגבינו הרב, לגבי ההלכה, ובכנסת זה מצוין, זה חסד של אמת, ביחיד כמובן.
לא לעשות את זה.
לא פועל ולא לעשות את זה. ערב טוב, רציתי לדעת, האם אני עולה במעלית עם גבר, האם זה נקרא איחוד?
אז כאן, במקרה שבן אדם עולה במעלית, המעלית יכולה להיעצר בכל רגע. אין זמן של ייחוד, יש גם זמן מסוים שנקרא ייחוד. המינימום לייחוד, מה שנקרא שאסור מן התורה, הוא 3 דקות. אז אם זה נגיד, יש מעליות שהן לא עוצרות באמצע, כשאני הזמנתי בפעם אחת, ואני עכשיו מקיש שאני רוצה לקומה 20, עד קומה 20 זה לא עוצר, אפילו אם אנשים באמצע מקישים, אז אם זה ככה, אז צריך לבדוק האם יש יותר משלוש דקות או פחות משלוש דקות. אבל רוב רובם של המעליות היום עוצרות בכל מקום, וגם אם לא עוצרות, הן מאוד מאוד מהירות בבניינים החדשים של הקומות הגבוהות, זה ממש שתוך דקה בן אדם נמצא בקומה מאוד מאוד גבוהה, ולכן זה כמעט לא מצוי. בדרך כלל אין בעיה בדבר הזה, ואין פה שום בעיה של ייחוד.
תודה רבה רב. שלום לכבוד הרב, רציתי לדעת האם מותר לי להתפלל על אבא ואמא, כדי שהם יתחזקו, ואם כן, אז איך אני אזכיר את השמות שלהם בבקשה של תפילת 18, כי אסור להגיד את שמם הפרטי.
זאת שאלה מיוחדת, כי אתה רואה איזה כיבוד הורים יש לאותה אישה שרוצה להתפלל על ההורים שלה, אישה, איש. צריך לדעת שלהתפלל על הורים מותר להתפלל, צריך להגיד לפני כן, אבי מורי ואמי מורתי. אז אם אני אומר, אבי מורי, פלוני בן פלוני, פלונית, או אמי מורתי, פלונית בת פלונית, אז מלא, ברגע שאמרתי את השם של האבא והאימא, אבל לפני כן אמרתי מור אבי, אבי מורי, אמי מורתי, אין בזה שום בעיה, אפשר גם בפניהם להגיד את שמם, כאשר אני מזכיר לפני כן במי שברך, בתפילה. כמובן, אסור לי לקרוא להם בשמם, גם אם אני אומר, אבי מורי, פלוני, תענה לי. לא, אסור להגיד. זה אסור לקרוא לאבא בשם שלו, גם אם אני לפני כן אומר אבי מורי. אבל בתפילה, בדברים כאלה, בוודאי שרצוי להתפלל עליהם, ורק להקדים בתפילה. אני מברך את אבי מורי, אמי מורתי, ואז אגיד את שמה.
תודה רבה, רב. טוב, שואל אותנו צופה, האם מותר לספרדים לאכול דג סלמון עם גבינת שמנת? דיברנו על זה כבר בתוכנית אני חושב קודמת וגם לפניה, דג סלמון עם גבינת שמנת.
אז אשכנזים מקלים בזה, בדג וגבינה אשכנזים מקלים, הספרדים בדבר הזה מחמירים, נוהגים לאסור דגים וגבינה, אבל דג וחמאה מותר. כל מה שאסרו זה דג וחלב או דג וגבינה, דג וחמאה יהיה מותר.
תודה רבה הרב. אבי ניסה בשנית, האם כיבוד אבא ואמא נאמר גם על אשתו, או רק על אמי האמיתית? והאם זה נקרא, לפי עשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך?
מכאן, מדין תורה, אדם מחויב לכבד רק את אבא הביולוגי שלו ואת האמא הביולוגית שלו.
זהו, אני חושב לעצמי שאם הוא מכבד אותה, גם שזה לא אמא שלו, הוא מכבד את אבא בעצם.
יפה. לכן, באו חזל ואמרו, שמפאת כבוד האב, לצורך העניין פה מדובר על האבא, מפאת כבוד האב, מחויבים גם בכבוד אשתו של האב. לא חייבים בכבודה כשלעצמה, אלא חייבים בכבודה מפאת כבודו של האב, כדי לכבד אותו. וכלפי מה הדברים אמורים? זה אתה צריך לדעת יהודה. יש נקודות נוספות שצריך לקחת בחשבון. לפעמים יש הילדים נכנסים בין ההורים, ויוצרים מצב שהם שופטים את ההורים שלהם, או שהיא אומרת, אם אני מכירה בה, אז כאילו אני פוגעת באמא. צריך לדעת, זה לא קשור אחד לשני. דווקא כאשר יהיה רוגע, האבא ניסה בשנית, גם האמא תנסה בשנית, בעזרת השם, ואז מילא כל אחד יהיה בפינה שלו, וטוב לשניהם, שאתם תכבדו את כולם. תכבדו אותם, תכבדו את הבני זוג שלהם, תכבדו את כולם, לא להיכנס בין ההורים בשום אופן. זה ממש, ממש, ממש גורם נזק. ואתה יודע מי הכי הרבה קורא לו הנזק? הילדים. גם אם הם נשואים, זה לא משנה. הילדים, שכאשר יש קרע, והקרע הזה בין ההורים מתרחב ומתרחב, מי שהכי הרבה סובל מזה, זה הילדים. לכן לטובתכם...
אגב, הרב, צריך לומר, זה, אף אחד לא מגיע מרוע, הרבה פעמים מנסים כביכול להציל את המצב, או שהם חושבים שזה לא יעשה טוב גם לאבא עצמו. אבל כיבוד אביהם עולה על זה, נכון?
לכן, צריך לכבד את ההורים, וצריך להיזהר מאוד גם כן על אחדות המשפחה, ואחדות המשפחה תתקיים כאשר תכבדו את כל הסובבים שנמצאים במערכת, ולא לתת לרגשות לפרוץ לכיוון לא נכון.
תודה רבה, רב, יישר כוח. שאלה הלכתית כותב לנו מישהו, אומרים שמי שמת בשעת, מי שמת במלחמה, אז הוא קרוב לקדוש ברוך הוא יותר מצדיקים גמורים, האם זה קודם כל נכון, ואם זה נכון, למה לא כתוב עליהם זכר צדיק לברכה?
אז לא מי שנהרג במלחמה, אלא מי שנהרג על ידי גויים, בגלל שהוא יהודי, הוא נקרא קדוש. הוא נקרא קדוש, הוא נהרג על קידוש השם. הרגו אותו בגלל היותו יהודי. יש עוד נקודה, שכאן במלחמה, כאשר חיילים שלנו הצדיקים יוצאים למלחמה, למעשה הם יוצאים למלחמה שיש בה מצווה. כי אחד מתנאים למלחמת מצווה, זה מיד הצער הצורר אותם. כאשר יש צער הצורר שבא להציל, לטבוח בנו, ויצאנו למלחמה בשביל להגן על, על, על העם, זה נקרא מלחמת מצווה. בוודאי שמי שנהרג במלחמה כזאת, הוא מוגדר כנהרג על קידוש השם. את הדבר הזה, זה מופיע גם בזוהר הקדוש, גם בכתבי הקודש, בכל כתבי הקודש, יש בזה עריכות דברים, אפשר להעריך מפה ועד הודעה חדשה, בהרבה מאוד מקורות שכתוב בפסקים על היותם של כל הנהרגים, באופן כזה נקראים נהרגים על קידוש השם, כך פסק מרן הרב עובדיה גם, זה מופיע בחזון עובדיה על ארבע תעניות, הוא מביא את זה גם באחד ההספדים שלו, על חללי מלחמת יום כיפור, כך פסקו כמובן, גם הרב קוק כתב את זה, גם עוד הרבה גדולים שנקטו את הדבר הזה שנקראים נהרגים על קידוש השם.
מה יותר גדול הרב, מה יותר גדול ממי שהלך ומסר את נפשו ברמה הכי פשוטה? שאלה שאני אשאל, אדם שלא גר במזרח התיכון, לא יודע מה קורה פה. אדם יוצא, הולך, עוזב משפחה, עוזב חברים, הולך לצבא, אם זה 3 שנים, אם זה מילואים, לא משנה, מוסר את הנפש שלו, מוסר את הנפש לטובת זה ש... תושבי הארץ יוכלו לשבת בשלום, בבטחה כאן בארץ. יש דבר גדול מזה?
בוודאי, אתה צודק על כל מילה שאתה אומר. עכשיו, למה, לכן באמת נקראים נהרגים על קידוש השם. למה לא כותבים זכר צדיק לברכה? צריך לשאול את אלה שחוקקים את המצבות. בוודאי שהם, לאחר פטירתם, הם בוודאי קדושי עליון. אין שאלה, הם נמצאים במקום הכי גבוה שיש.
אני פשוט חושב שזכר צדיק לברכה היום, אני עוד פעם, מהמקום שאני נמצא, אני חושב שזה פשוט, משתמשים בזה הרבה מאוד כטייטל. זאת אומרת, רבני יותר. זה נראה לי המקום. זה לא שהם לא כאלה, אבל בהחלט צריך לעשות בירור ולהבין. תודה רבה, הרב. ועוד ככה, מספר שאלות אחרונות, לפני סיום, לאחר אכילת גבינה צהובה, 28%, מה הזמן שצריך להמתין בכדי לאכול בשרי?
הספרדים לא צריך להמתין בכלל.
הרב, זה... מה?
אפליה.
כל היום, אבל הרב, זה פעם אחרי פעם אני מבליג.
אבל הנה, התרנו לכם לאכול דג עם גבינה. מה שלנו?
צד שני, אנחנו לא יכולים להניח על הפלטה. בקיצור, הרב...
טוב, נגיש הצעת חוק. נגיש הצעת חוק. אז אם כן, לגבי העניין של גבינה צהובה, הספרדים מותר מיד לקנח את הפה, עם קיסם או משהו כזה, כדי שלא יישארו שיריים של גבינה בפה, ויכולים מיד לאכול בשרי. הרב ישחי כותב שטוב להמתין שעה לחודש. כלומר, אם נגיד גבינה צהובה, נדבר על לא הגבינה צהובה של היום, לא יודע כמה זמן לוקח להכין אותה, הגבינה צהובה של פעם היה לוקח להכין חודשיים. אם גבינה צהובה לוקח להכין אותה חודשיים, צריך להמתין שעתיים. אם גבינה מלוכה, היה סוג של גבינה מלוכה, בולגרית, האמיתית, לוקח להכין אותה 6 חודשים, צריך להמתין 6 שעות. זה לפי הרב בן ישחי, אבל המנהג הוא כמו שכתב מרן הרב עובדיה, שלא צריך להמתין. האשכנזים נוהגים להמתין לפחות 30 דקות אחרי אכילת חלב, כל מוצר חלב, להמתין לפחות 30 דקות, זה מנהג של האשכנזים. ויהודה, אנחנו מזמינים אותך להיות ספרדי, אולי זה יעזור לך.
יש לי גם משהו קטן ספרדי, יכול להיות שאני פשוט אסתמך על החלק הזה.
לא איפה שאתה רוצה, או אתה ספרדי עד הסוף.
אי אפשר לרקוד על שתי חתונות הרבה.
כן, אתה צריך גם לקום 40 יום לסליחות, יהודה.
אני אוותר על הגבינה צהובה. האם אפשר לערב בן משפחה כדי לעשות שלום, ולדבר עם הבת, לשכנע אותה לחזור הביתה, ולבוא לספר לי ולדון בזה למען השלום? האם זה לא לשון הרע?
תלוי מאוד
לטובת חינוך.
למען השלום, תלוי מאוד בסיטואציה. זה מאוד, שמו נגיד ששורת הדין, שורת הדין, אם באמת תצא מזה תועלת בסופו של דבר, זה לא לשון הרע. מה הבעיה? שלפעמים מגיעים הרבה מאוד אנשים טובים, באמת עם רצון טוב, ואז מתערבים בדבר שהם לא צריכים להתערב, והם גורמים לפיצוץ יותר גדול. כשמישהו בכלל אומר, וואי, בכלל סיפרו לך? למה סיפרו? למה אמרו? למה בכלל דיברו? ואז הוא גורם נזק הרבה, 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 הרבה יותר גדול. לכן אני מציע לא לספר את זה, קודם כל מראש, אסור, לכולם אסור לספר, ומי שרוצה לעשות לצורך שלום, ילך להתייעץ עם אדם חכם, את מי כן כדאי לערב בסיפור, כדי שיוכל לעזור. כי אם נערב מישהו לא נכון, זה יגרום נזק יותר מאשר תועלת, ואז זה גם יהיה לשון הרע. כי בסוף בהכרח, כשאני סיפרתי למישהו משהו, זה כבר נמצא בידיים שלו, זה לא בידיים שלי. ברגע שהעברתי לו את המידע, נגמר. זה בידיים שלו, לטוב ולמוטב, ואין לי שליטה על זה. אם הוא ילך לספר את זה, אז זה כבר לשון הרע.
תודה רבה הרב, ושאלה אחרונה, שלום לכבוד הרב ותודה רבה על התוכנית, האם מותר לקחת כלי או חומר שנצרכת לו מבית עזוב שבעליו נפטרו מזמן? המחסן פתוח היא מציינת.
כן, אבל בעליו נפטרו מזמן, אבל יש לו יורשים.
הבית עזוב, אנשים כנראה לא...
בית עזוב יפה מאוד, אבל יש לו יורשים. אם בן אדם הזה אין לו יורשים וזה הפקר גמור, אז זה משהו אחר. אבל הבית עזוב, יכול להיות שיש מלחמה בין היורשים. לא יודעים אם למכור, אם להזכיר, אם לשפץ, אם לא. זה אומר ימינה, הוא אומר שמאלה, זה אומר ללכת ישר, הוא אומר ללכת אחורה. אז יש מלחמה בין היורשים, הבית נהיה עזוב. אבל יש פה יורשים. היורשים הם בעלי הממון. צריך לשאול מהם רשות.
תודה רבה, הרב. עוד יש לנו ככה עוד שתי דקות. שאלתי היא כזו, אפיתי עוגה. עוגת חלבית בתנור, למחרת אפיתי עוגה פרווה, האם יש בעיה?
לא, אין שום בעיה, העוגה הזאת נשארת פרווה, אפשר לאכול את הברוכה בשרית בלי שום בעיה.
שיהיה בתיאבון, והאם מותר להעביר גרירי קוסקוס דרך הנפה לאחר כניסת השבת?
אז יש בעיה בזה של ברירה, ברירה בנפה וכברה זה, זה, זה ברירה מהתורה, וזה ברירה בכלי. ברור שאסור לעשות את הדבר הזה, וזה איסור תורה, אין יותר אפילו לא לעשות את זה לאלתר בשום אופן. מה שיתירו לאלתר, לעשות ברירה מיידית, סמוך לסעודה, זה רק ביד. כאשר אני בורר ביד, לא בכלי. בררתי בכלי, בנפה זה איסור דאורייתא, יש בכלים אחרים שזה איסור דרבנן, אבל אסור לחלוטין. רק ביד.
תודה רבה הרב, שלום וברכה לכבוד הרב, רציתי לדעת האם כשאני עומדת בחזרת השעץ בתפילת העמידה ועונה אמן לאחר כל ברכה, האם אני יוצאת ידי חובה?
תלוי מאוד, היום בזמננו לא כל שליח ציבור מכוון להוציא ידי חובה, אנחנו רגילים מתפלל תפילת לחש ותפילת חזרה, השליח ציבור שמתפלל חזרה בראש שלו שהוא לא מוציא אף אחד ידי חובה, הוא לא מתכוון להוציא ידי חובה, הוא עושה את זה בגלל שזה תיקון התפילה. אז אם החזן לא יודע מזה, ופשטות היא לא יצאת ידי חובה, כי צריך כוונה של שתיהם, גם שלו וגם שלה. אבל אם היא אומרת לו, תכוון להוציא אותי ידי חובה, שהיא אומרת לו פעם אחת, תדע, שאני בעזרת נשים, ואני כל הזמן מכוונת אליך, והוא מתכוון מכאן ואילך, להוציא את כל מי ששומע, יצא ידי חובה. אבל צריך כוונה, את שומע ומשמיע.
תודה רבה רב, אגב זה בכל דבר, נכון?
כל דבר.
אם זה בהדלקת...
קידוש, הבדלה, נקה, הכל.
תודה רבה רב, ותודה רבה לכם, צופים יקרים, הלא תוכנית הלכה למעשה, אני בטוח שנהניתם, התחזקתם, ואם גם לכם יש שאלות, שילחו אלינו למספר הוואטסאפ שממש עכשיו מופיע על המסך, ואנחנו נעביר אותם כאמור לרב שמצטרף אלינו מדי תוכנית. הרב, תודה רבה שפינית מזמנך, שהגעת מעיר הבירה עד לכאן, לתוכנית שלנו וחיזקת המונים בשם עם ישראל, בשמי אנחנו רוצים להודות לך.
תודה רבה יהודה, תודה רבה לצופים היקרים,
ואנחנו נשתמע בעזרת השם שבוע הבא. נודה לזוג היקר, לזוג קפטן שהיו איתנו בפינה ככה חדשה שאנחנו פה נביא כמידי שבוע, לאחר מכן
וזו ההזדמנות יהודה
נתן על ידי הרב.
כן, וזו ההזדמנות יהודה להגיד לצופים שאם יש לכם שאלה ש היא מעניינת הרבה אנשים, אתם מוזמנים לשלוח אותה למספר, בעזרת השם שנמצא בידי יהודה, ולשלוח את זה עם תוספת מיועד לצורך הרבים או משהו כזה, שיהיה נדע, יהודה לוקח את זה להנהלה של הערוץ, והם מחליטים, אם יש שם שאלה מעניינת, אנחנו כאן לענות תשובה.
כמובן. אז שילחו לנו למספר הוואטסאפ שמופיע על המסך, ואנחנו כאמור נעביר את זה הלאה לממונים על כך. שוב תודה רבה לכם, ואנחנו נשאר.